השיעור שלנו בזמן חורף הראשון בספר מידות הראיה, אנחנו נתחיל אותו על הסדר ונתקדם בו בקצב שלנו. הדבר החשוב ביותר בלימוד הספר מידות הראיה זה להבין כמה יסודות שאנחנו לא פוגשים בהרבה מספרי המוסר. יש נטייה להבחין בספרי המוסר שני מסלולים. יש את המסלול שאנחנו קוראים את זה בלשון שלנו היום, שאני קורא את זה עניין, ספר או רעיון, ואני מתלהב. זאת אומרת, המטרה היא להלהיב אותך. לגרום לך לרגש לפעול בצורה כל כך חזקה, כדי שאתה, איך אומרים, תזרום עם זה, תרצה, תשאף לזה. אז אתה יכול לפתוח ספרי מוסר שכל עניינם להלהיב את הלב, מה לעשות? לתקן את ההנהגות השליליות של האדם. אוקיי? יש מסלול אחר, שהוא מסלול שאומר, אני רוצה להראות לאדם כמה לא טוב הנהגה רעה, ועל ידי זה שהוא יראה כמה שזה לא טוב, הוא ייכנס למחשבה שזה לא מתאים, שהוא ירצה להיות בורח מזה, או במילים אחרות, אני סולד מזה, זה מגעיל אותי. ואז הרגע שאני עומד על הקטע של מגעיל אותי, אז אני לא עושה. הרמב"ם במורה נבוכים קורא לזה, זה אדם יגיע למצב שבו הוא רוצה לעשות מעשה פסול על ידי מידות שלו שלא טובות, זה כמו להכניס יד לאש. אבל אדם באופן טבעי לא מכניס יד לאש, תראי, הוא בורח. אז שני המסלולים הללו, גם שאני מלהיב אותך, מדליק אותך, ואתה כזה בוער ואתה רוצה, וגם שאני גורם לך להרגיש מגעיל, להרגיש רע, להרגיש לא רוצה, זה דוחה אותי, שני המסלולים על מה? על מה? על איזה יסוד באדם? רגש. או שאני מתלהב, או שזה דוחה אותי, מגעיל אותי, אבל זה רגש. יש מימד נוסף שהרב קוק לוקח אותנו אליו. ואני רוצה אולי לקרוא את ההקדמה של הרב ציודה. יש פה מישהו עם שני ספרים? עם דברי הרב ציודה? בוא, אז לא, תסתכלו. אני רוצה לקרוא את הדברים שכתב הרב ציודה, זכר צדיק לברכה. הרב ציודה ערך את ספר המידות של אביו, הרב אברהם הכהן קוק זצ"ל, ואני רוצה לקרוא את ההקדמה שכותב הרב צבי יהודה. אומר הרב צבי יהודה, דור לדור ישבח תמימות מעשה השם וברכת תורת חסדו. זאת אומרת, אם אנחנו באמת נתבונן על מעשיו של הקדוש ברוך הוא בעולם, לא רק מצד העולם הגדול, הרחב, מלא ועשיר בתופעות בלי סוף, כן? יש גברה מעניינת במסכת חולין, שם הגברה אומרת לגבי עופות טהורים, עופות טמאים, כמה יש. ושם אומרת הגמרא, בעופות טהורים אין מספר. יש כל כך הרבה זנים, כל כך הרבה סוגים, תת זנים. למשל, אם אנחנו רואים היום אריה, אנחנו רואים היום חתול, זה נראה כאילו, תשמע, אין גשר. וכולם אותם משפחת, משפחת החתולים. יש זנים, נכון? יש זנים שונים. זאת אומרת, העושר העצום של מה שאנחנו רואים בעולם, אומר הרב פה, למעשה במילים שלו, דור לדור ישבח תמימות מעשה השם, כלומר השלמות של כל מעשיו של הקדוש ברוך הוא בעולם. הכל מתאים, הכל מסודר, הכל שייך להכל. אין דבר, נכון, אין דבר אחד מיותר. הכל שייך וקשור אחד בשני. משה רב תודה אומר, מופיעה ומתגלה בזה מסכת פרקי המידות. אומר רב תודה פה, בסדר הזה שכתב אבא שלו, יש התייחסות לשלמות הזאת. כלומר, סדר מידות הראיה מביא, אמור להביא אותנו אל הבנת השלמות של מעשה השם. במקרה הספציפי שלנו, אצלנו. כל אחד ואחד אצלו, לא בגופו, אלא נפשו, בנטיות שלו, בהרגלים שלו. אני אגיד עכשיו אולי ברמז קטן, אנחנו נראה גם חכה בפנים, במידות הראיה, גם קצת במוסר אביך, אבל אין מידה טובה. כך כותב הרב, אין מידה טובה שאין בה רע, ואין מידה רעה שאין בה טוב. אנחנו רואים איזה שני הפכים. איך יכול להיות? זה השלמות. זה השלמות. אלא התפקיד שלנו לברר מהו הטוב המוחלט, מהו הרע המוחלט. ואז לטפל בכל עניין לפי מה שאנחנו מתפקיד. אם בטוב, להוריד ממנו את הרע שנגרר אחריו, לדוגמה, יש לנו אור, מנורה דולקת, יש שמש בחוץ, אבל יש גם כן במקביל צל. יש קצת חושך. יש משהו שלמרות שזה טוב, יש משהו שהוא בעל יד. נכון, זה נראה טבעי, אבל זה מסלם, זה מן משל. לכן...
אני
אגיד
מחלל שבת,
מה
יש
בזה
טוב גם?
מחלל שבת. מחלל שבת, כן, יש בזה טוב.
מה טוב?
או, נגיע.
נהנה.
לא טוב מבחינת המעשה שלו. אבל בואו לא ניכנס לזה, כן, אבל... כך, לא טוב מצד המעשה שהוא מחלל שבת. כן, כי הוא עובר עבירה, הוא עובר איסור. אבל מה הטוב הזה עבורך? עבורך.
זה לא טוב.
נכון, עבורך. אז בואו ניקח פה לעזרה, לשאלה שלך, בואו ניקח לעזרה את הבעל שם טוב עליו השלום. הבעל שם טוב עליו השלום יעזור לנו לפתור את השאלה שלך. הבעל שם טוב עליו השלום מסופר עליו שהוא היה אומר שאם הוא היה רואה אדם מחלל שבת, הוא היה רואה בעיניו, היה מחלל שבת, זה היה בשבילו סימן שהוא בעצמו חילל שבת. והשם טוב חילל שבת, איך יכול להיות? הוא ראה מחללי שבת. ומסופר שפעם אחד באמת השם טוב עליו השלום ראה יהודי מחלל שבת, ויד אמר, אופס, אני חיללתי שבת. התחיל לבדוק את עצמו, כי למה הקדוש ברוך הוא זימן אותי ליחד לראות את זה? זאת אומרת, אני עברתי בשווה, בחוסר ידיעה אולי, על איסור שבת. והתחיל לבדוק בעצמו, וחקר 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 ולא מצא. אמר, אבל לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מזמן אותי לראות את זה. ואז הוא נזכר, סופר, יש גמרא שאומרת שתלמיד חכם, הוא יש לו בחינה של שבת. אני אכנס עכשיו להבנה עמוקה מה זה בחינה של, אבל כמו שהשבת מיוחדת משאר ימות השבוע, כך אני נותן טעימה, כך תמיד חכם אמור להיות מיוחד משאר סביבתו, לא בידיעותיו אלא בהתנהגותו, ודאי הוא חייב. לכן אמר הבעל שם טוב, עכשיו נזכרתי, פעם שמעתי מישהי שהוא מדבר, הוא מבזה תלמיד חכם, ושתקתי. זה היה חילול שבת. כי התלמיד חכם הוא בחינת שבת, ומישהו חילל כבודו של תלמיד חכם, חילל שבת, ואני לא אמרתי כלום. אוקיי, אז זאת אומרת...
אני אגיד, אני גר בכל...
נכון, בוא, אתה צודק, אני עכשיו... אתה צודק. אז אנחנו עכשיו לא ברמות האלה של הבעל שם טוב, כן? וזה לא עדיין בדיוק עכשיו של מה שאנחנו לומדים, אבל אני אתן לך קצת על קצה המזלב, לא להשאיר אותך בלי כלום. כל מה שקורה, גם הרע, יש בו משהו טוב. כי על מנת להבדיל בין חושך לאור, תלוי שאחד מהם יהיה.
אבל זה לא קשור נגיד
רוחניות וזה. קשור מאוד, קשור, אנחנו נראה. אבל אנחנו מדברים עכשיו... רפאל, אנחנו מדברים עכשיו על התנהגות של בן אדם, על מידות של בן אדם. יש בן אדם שהוא כעסן, יש בן אדם שהוא וטרן. להיות וטרן לגמרי עד הסוף זה טוב או לא טוב?
לא.
זה לא טוב.
לא,
להיות כעסן, להיות כעסן עד הסוף זה טוב? ודאי שלא. אבל רגע, מותר לכעוס? יש מקום לכעס?
כן.
כן? אוקיי, אז הכעס הוא לא טוב, אבל יש מציאות שהכעס מה הוא? הוא טוב.
טוב.
הנה דוגמה. זה מובן. אבל השאלה היא... איזה כעס מדובר, כמה כעס מדובר, מי בכלל רשאי לכעוס. אתן לכם דוגמה. מידת ענבה, זה דבר טוב?
כן.
כן, נכון? דבר עצום. אפילו דוגמה יש לנו. והאיש משה אדם מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, נכון? איזה יופי של מדרגה. אני ענב. אתם רואים אנשים ענבים בדרך כלל, אנשים ענבים, אנחנו מסתכלים עליהם מן הצד, מה אנחנו, נדמה לנו שאנחנו רואים? רואים בן אדם, כזה שקט, עצוב כזה, סגור, ענב, הוא בוודאי. הענבה והעצבות הם קרובים מאוד. הרב קוק, אנחנו נראה נפגוש את זה, קורא לזה, שזה כמו בר מיצח, כלומר זה בא עם זה. זה בא ביחד. כלומר, העצבות יכולה לבוא למי שאומר הוא ענב, והוא צריך להפריד את העצבות מן הענבה. לעומת זאת גאוותן, אדם גאוותן זה אדם שמח, מה לא פעילו? מחפשים סגן ראש העיר, אני מקיד, מחפשים מנהל, אני מקיד. הוא כל הזמן פעיל, מלא רעיונות, אמביציה, מוטיבציה מטורפת, מאושר, כל הזמן רק מרגישים אותו. אבל זו גאווה, וזה דבר שהוא בזול. זאת אומרת, זה לא ביחד. אתה חושב שהוא שמח, אתה אומר בלעדה, כל הזמן שריח, חיוב, כל הזמן הולך, מדבר, עושה, אתה מתלהב, ומה? זו בעיה, זו מידה רעה, הוא גאוותן. עכשיו, שמחה, זו מידה נפלאה, לראה את כולם. אבל מה נדבק על זה? גאווה. זאת אומרת, הם אומרים שהדברים נורמלים.
גם על הענבה יכול להיות...
נכון, אבל צריך לעבור על זה שזה יגיע לזה. אבל זה נגרע, זה בא ביחד. כן, תארו לעצמכם אדם שהיה גאוותן, כל מה פעיל, כל מה זה, עד שיום אחד הוא הבין שהוא גאוותן. והוא מקבל על עצמו עכשיו לטפל במידה הזו ולהפוך להיות ענב. אוקיי? מה קורה לו בתהליך העבודה מיום יום הוא נאמר? עצום! כי מקודם כל דבר אמר אני ואני ואני, ועכשיו הוא לא אומר, והוא רגיל לפעול, והוא רגיל שאירו אותו, והוא רגיל להם למרכז התמונה, ועכשיו הוא בורח, כל מיני, קשה לו, עצוב לו. זה בא ביחד. אתה ראית האיזון. וזה אנחנו נלמד בדרכו של הרב. לכן, סבר מידות הראייה שונה, באופן מהותי, מספרי המוסר שאנחנו יכולים לפגוש, שהם פועלים על הרגש. סבר מידות הראייה של הרב, פועל דרך שכל, עיון. שמעתי סיפור שסיפר הרב אלישע אבינר. הוא סיפר שהיה לו חבר שלמדו יחד בישיבה התיכונית. הוא אומר שבאותה תקופה הם לא היו כל כך חברים, אבל אחר כך כן. הם למדו יחד בישיבה התיכונית, וכשגמרו יוזאת, הבחור, החבר שלו, שלא היה נתן בכיתה יוזאת, בישיבה התיכונית, הלך ללמוד בישיבה חרדית. והוא ככה החליט שהוא הולך לאיזה שנה, שנתיים ללמוד בישיבה החרדית, הוא למד שם מה שלמד, עבר לישיבה נוספת, ליטאית, היה שם משגיח רוחני, אדם עצום, עצום, שבאמת זה צריך להשפיע על הבחורים. אבל אותו בחור החבר הזה, כך מספר הרב אלישע אבינר, החליט, זהו, עזוב את הישיבה, הוא הולך לדרכו, הוא החליט לקנות למשגיח מתנה, כנראה מאוד השפיע עליו. קנה לו את הספר מידות הראייה. הספר הזה לא כל כך מוכר בצד הליטאי חרדי, ולא נמצא בתי המדרש שלהם. הוא נתן לו. אותו תלמיד חכם, אותו משגיח, ישב ולמד את הספר. נפרד בו. אמר לו, קודם כל תודה רבה על המתנה, אבל ככה לא לומדים מוסר. אמר לו התלמיד, מה העניין? אמר לו, אי אפשר ללמוד מוסר בטיסה. מה פירוש? הדברים שכותב הרב קוק כל כך גבוהים, כל כך גבוהים, בשכל, בפילוסופיה של השכל, במחשבה, שאי אפשר ככה ללמוד מוסר. אי אפשר. ושקפות. זאת אומרת, הספר שאנחנו הולכים ללמוד הוא כתב שעניינו חקר עמוק פנימי בפסכת. ולמה זה חשוב? בואו נתבונן בדברי הרב צודה. ממשיך על הרב צודה ואומר, מופיעה ומתגלה בזה מסכת פרקי המידות החינוכיות, הנפשיות והמעשיות. אתם מכירים את הקטע הזה? לכולנו זה קרה. יש פה מישהו, בלי שמות, רק שירים יד, שבמשך החיים שלו עד היום, לא היה לו קטע כזה, זה נגיד בערב יום כיפור, ראש השנה, הוא סתם באמצע החיים. שהוא אמר לעצמו, שמע, אני החלטתי, קיבלתי על עצמי לעצור דבר כזה וכזה. קיבלתי על עצמי לעשות דבר כזה וכזה. באמת, כאילו, כולנו כאלה, אנחנו מקבלים על עצמנו דברים, רוצים, הלב רוצה, עשינו משהו? כלום! שום דבר לא עשינו. בלב רצינו, אמרנו, החלטנו, ובשטח, מה קורה בשטח? כלום! למה? למה? מה קורה פה? בואו נראה. אתם שמעתם פעם על מה שנאמר במשנה? איזו גיבור? נו? הכובש איתו. אז ככה, מה אני מדבר? מה זה גיבור? מה זה גיבור? זה אחד שיש לו כוחות נפש, מה לעשות? לקבל החלטה ולעשות אותה, נכון? אומר הרב, רגע, זה יפה מאוד, זה נכון מאוד, אבל זה לא המשמעות של גיבור. גיבור זה אדם שהוא תמיד לא פשוט גיבור. חז"ל אומרים שנביא חייב להיות גיבור. מה זה? אחד עם עוצמות של מה? גם של הגוף שלו. הוא תלוי חזק. לא רק מצד ההחלטות שלו, אבל אם אנחנו נראה עוד, מה זה גיבור? זה גיבור כמו שאתה אמרת, אני אין נכון, אין נתנן. להיות, מקבל החלטה, אבל אין זה קל. הוא תלוי גיבור באיזו מידה? של התמדה. קיבלת, לך. מי שהיה אצלי בסוכה, בשמחה בית השלימה, אתם זוכרים, היה שם בחור שסיים מסכת ברכות, נכון? זוכרים? כן. הוא דיבר, הוא אמר, אז אני זוכר שהוא התקשר אליי והוא התלבט. לא יכול. הוא אומר, אני לא יודע, נסות. אמרתי לו, תיכנס. אתה רוצה באמת לשבת עם עוד עד יומי? אל תשב בבית. לך השיעור. אבל תכניס שאתה רוצה את זה. אתם זוכרים מה אמר? שבהתחלה איך הלך לו? הוא לא היה בטוח בכלל. אבל ברגע שהוא החליט, הוא אמר, אוקיי, אני הולך על זה עד הסוף, וקיבל החלטה, אז הוא עושה סיום מסכת בסוכות. זאת אומרת, זה חסר להמון אנשים. העניין הזה שאני צריך להיות גיבור ואומר, עם כוח שנים אני החלטתי, מה אני הולך עם זה? אני עושה את זה. זה הגבורה, זו מידה. אבל מידת שני, יכול לדבר כזה משהו רע, כמו שאמרנו מקודם. אם אני מתייחס לגבורה והתמדה, יש לי כוח כזה, אני יכול גם להתמיד חד ושלום במה? דברים שליליים. אתה מגרד את זה מזה. אתה לחתוך את זה מזה. אי אפשר לחתוך את זה כשזה נמצא איפה? ברגש. שהלב הוא המוביל, אני לא יכול לחתוך כלום. אני הרגע מתחת, פעם ככה, וזה מה שקורה לנו בדרך כלל, שאנחנו מקבלים החלטות. אני מתלהב ממשהו. אומר, זהו, אני עושה, זהו, אני מפסיק לעשות, וואו, זה, שמעתי שיחה, שמעתי שיעור, רקטים דרסטנר, אם כולם צעקו, הורה, אני הולך על זה, אחרי שבוע זה נגמר. כי חסר את העניין הזה של להבין, רגע, בשכל, מה שעכשיו אני עושה, יש בו טוב, אבל יש בו מה? רע. אני צריך לקחת איזמל דק מאוד, תקין יפנית, דקה, ולהפריד. זה עכשיו מה הבעיה שלי? איפה להפריד? כי אם זה ברגש, אני מסוגל לחתוך איפה? זה לא צריך. אבל אם זה בשכל, אז זה מקצוע. השכל זה מי? אם אתה לא תהיה קל ולא קל. במילימטר הזה ולא במילימטר ליד. שאלות.
בעצם כל
הטוב
שאני
רוצה לדעת, לא, לא שייך. זה כמו גרף. יש בו צד שצריך ברור. אוקיי? כי יש בו גם דברים לא טובים. יש אדם שיכול לשבת ללמוד תורה כל היום, וכולם יראו אותו בבית המדרש, יגידו, וואו, זה המתמיד.
ומה
רע בזה? רגע, זה המתמיד, כן? וישימו לו את השינוכים הכי טובים שיש. בסדר? הכי טובים שיש. אבל באמת למה הוא עושה את זה? יש לו מנוע פנימי שמפעיל אותו, כשהוא פועל בצד הרגש, יש לו חישובים ארוכים שבכלל לא קשורים ללימוד התורה. הלימוד תורה הזה הוא כלי שהוא רוצה לנצל אותו לטובת עניין אחר. למשל, שכולם יגידו לו, וואו, איזה תלמיד גדול אתה, איזה מתמיד אתה. הוא מחפש כבוד. יש רע בזה. הלימוד תורה הוא לא רע. אבל מה שנגרר ממנו, אצלו, הוא רע, אז אדם צריך להתבונן, זה מה שהגמרא אומרת. הוא לומד את הכיוון הלא נכון, כי הוא מחפש כבוד מזה, הוא לא לומד תורה באמת.
הוא לא רוצה ללמוד, הוא מחפש
כבוד. הוא מחפש כבוד, הוא משתמש בזה.
לא בא ללמוד,
הוא
עושה
את זה בשביל הכבוד. נכון, אז משתמש בה, אז ללמוד תורה זה רע? לא, הנה יש בזה עזרה. אז הוא צריך להזמר לעשות ניתוח.
אבל זה לא עבירה.
לא קשור עכשיו עבירות, אבל דברים עכשיו על התנהגויות, על מידות, לא צד עונש, לא גן עדן, לא גיהנום, אלא איך אנחנו באמת יכולים לזהות את הצלם אצל עצמנו, את המידות שלנו, והרב יעבור מידה, 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 וללמד אותנו לקחת את הסכין הנכונה, המתאימה, ולחתוך בדיוק במקום הנכון, כדי שבסופו של דבר נשאר עם הטוב, ונדע שאם יש לנו גרר, מה אנחנו אמורים לעשות?
לנתק
אותו. יפה, לנתק את הגרר מהגורר. בלי שיהיה רק עם הטוב. לא שערה יעלה, אבל אתה לאט לאט תתנתק ממנו, לא תרצה אותו. אבל בשיח, לא ברגיש. כי הרגיש בשחק. בסדר, ממשיך היה תיעוד, אבל אני קורא בפנים. אשר מתוך שיפת הקודש של אווירה דחייה וקדישה. וזה באמת דרך אגב, צריך לומר, מי שנעיין בכתבי הרב פוק זטל מגלה שיש שני סגנונות של לפני ואחרי. לפני שהוא עלה לארץ ואחרי שהוא עלה לארץ. הספרים שהרב פוק כתב בחוץ לארץ שעוד היה עדיין בחול, ספרים ש... בסדר, הדברים עמוקים אבל אפשר להבין. הספרים שהוא כתב בארץ ישראל הם כל כך עמוקים, במיוחד שזה הולך והשנים שהוא נמצא בארץ מתרבים, השפע שהיה לו של הקדושה בארץ היא הייתה עצומה. אז אנחנו למשל רואים בעין היה, מי ששמע על זה, יש על מסכת ברכות, שבת. מי שמסתכל על ספר פירוש עין היה של הרב קוף על ברכות בהתחלה, אפשר להבין אותם קצת עמל וזה ברור. מי שמנסה להעיר ולהבין מה שכותב הרב בסוף אין היה על שבת, צריך להיות יחיד סגולה. זה דברים כל כך עמוקים שהשכל הפשוט לא תופס. לא מבין אותם. במוסר אביך, הרב כתב, והבן הציודה צריך לערוך אותם. כדברים עצומים, שהם נוגעים בדברים כל כך גבוהים, כמו שאמר אותו משליח. זה טיסה, זה כל כך גבוה, זה אי אפשר. ואנחנו בעזרת השם ניכנס לספר הזה. אני לא אקרא את כל ההקדמה, מי שרוצה שיעיין היא חשובה, אני רוצה להיכנס ולטעון פנימה יותר שאלות. לא שומע, לא שומע.
השאלה היא,
והוא
לא יודע, הוא לא
כאילו,
הוא לא
אולי. נכון.
הוא לא
יכול להתאמין להעניין,
לנתק את
האדם. יפה, יפה, יפה מאוד. אתה מעלה אומר, אדם שלא מכיר, שאת הרע, נכון? אז הוא באמת לא יודע להיפרד ממנו, אתה צודק. אבל זה מה שאנחנו נלמד. בדרכו של הרב זצ"ל, אנחנו נלמד לנסות לזהות, כן, לאט לאט, כמה שנתקדם, אבל לזהות את הרע ואת הטוב. זה המטרה של הספר. לכן בחרתי בספר הזה, שבעזרת השם ילווה אותנו 4 שנים, כדי שנדע שנצא מפה בסוף כיתה י"ב, וכל אחד ילך לישיבה שהוא יבחר בה, הוא יהיה אדם אחר לגמרי. הוא ידע להתבונן על החיים, ידע להתבונן בעיקר על עצמו, ולדעת איפה להיזהר, איפה לחתוך, איפה צריך באמת לנתק את הנגרר מהגורר, את הרע מנתק. בסדר? בואו ניכנס נימה. אני קורא בדפים שנתתי לכם למי שיש דפים, מי שאין לו בספרים, אז בבקשה. אנחנו מתחילים לקרוא, ומי שאין לו ספר, לצערי הרב, שיסתכל יחד, טוביה, עם נתניה. אומר הרב, זאות א', זיכור חמידות. בדרך הדעת הוא קודם לזיכוחם בדרך הרגש. כי אם, וצליחה שם בדף, תסתכל. כי אם לא ידע מה טוב ומה רע, כמו שאתה אמרת יוסף, איך ירגיש לקנות את הטוב בטבע של קניין, ולהרחיק את הרע שבנטייה הטבעית אחר הירגש. מה הכוונה בדברי הרב? למעשה, הצורך לזכך את המידות שלנו, זיכוך, אנחנו יודעים מה זה, זה ניקוי. לזכר את המידות שלנו בדרך השכל, בדרך הדעת, הידיעה, המחשבה, היא קודמת, לשיטתו של הרב, מזיכוך בדרך הרגש. איך אני מזכך משהו בדרך הרגש? כמו שאמרנו בתחילת השיעור, אני מתקרב מדבר שבקדושה, ואז אני הולך על זה, או אני סולד, מגיעים אותי דבר שהוא עוד לך קדושה, אז אני לא רוצה. זה רגש. אומר, זה בסדר, אבל זה לא זה. זה קודם כל בשכל. בהבנה שזה טוב וזה רע. ולמה? צריך, אחד הדברים שאנחנו צריכים להפנים, שאנחנו צריכים לבנות לעצמנו חשיבה כזו, ואנחנו לא רגילים. תראו, יש מושג שנקרא לצייר דבר. מה זה לצייר דבר? אתה אומר למישהו תצייר דבר, ישר מה הוא עושה? לוקח דף, לוקח כלי ציורי כזה, ואומר, רגע, אני באתי לצייר, נכון? לא, 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 זה ממש לא. כשאנחנו מדברים על לצייר דבר, אין הכוונה לקחת ולעשות עכשיו חוג לציור, או שיעור בציור. דברי הרב, שימו לב, הוא אומר, לצייר היטב בדעת, זה הכוונה, את דמותה של המידה הראויה. כלומר, אני במחשבה שלי צריך לצייר. זאת אומרת, צריך לתת לה מבנה. צריך לעשות תרשים זרימה, צריך לעשות מצגת, צריך לעשות משהו שבשכל אני מבין מה אני מדבר. על מה מדובר? כלומר, במילים אחרות, אני צריך להיות פילוסוף. אני צריך לקחת את הדברים ולחשוב עליהם בשכל. וככה זה אומר את זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה. עכשיו, כשזה אומר את זה, את זה, ואת זה, מה זה הזה, מה זה הזה, מה זה הזה? איזה פרטים יש בדבר הזה? לדוגמה, אני אקח מחיי היומיות, אתה עכשיו רוצה לבנות קורקינט. כן, קורקינט. לא לבנות, אתה רוצה לבנות אותו. קרש, גלגלים שאתה מוצא. הרי, מה אתה רוצה בזמן שאתה חושב שאתה רוצה לבנות קורקינט? אתה מתכנן, במחשבה, כי אתה צריך לדעת מה? מה אתה צריך? איזה חומרים? מה אתה עושה? איזה צורה? בלי זה, אתה יכול להיות קורקינט, אבל זה משהו כזה שכל הזמן אתה מאלתר. אין לי גלגל, אין לי כידון, זה לא זה. כלומר, כשאני מדבר לצייר בדעת, לצייר בשכל, זה להשתמש בחשיבה שיש לנו וליצור תמונה שכלית. לכן מה שאומר הרב, שימו לב, איזה בפנים, כן.
דווקא לא תלמיד את הדברים,
דווקא הרבה פעמים אתה
צריך לסמן בדמיון. לאלתר.
זה דמיון, זה שום בעיה. אני לא רציתי להשתמש במילה דמיון, כי המילה דמיון היא רחבה מאוד. אבל, אכן, אנחנו צריכים להשתמש בכוח הזה, שיש לנו במחשבה, שאנחנו, אף על פי שאנחנו לא רואים ביד, אנחנו כן, בדמיון שלנו מסוגלים לראות. כשאני רוצה לבנות קורקינט, כמו שאמרנו בדוגמה, אז אני בדמיון שלי, מה אני בונה? קורקינט! אני בונה אותו על כל החלקים! לכן, שימו לב בפנים, בספר הזה, מי שיש לו, אני נמצא בשורה שלישית, ואז ללבר ולסלול את השביל הרגשי באותו ציר מדויק. כלומר, אני קודם כל עומד בסכת. אני יודע מה מדובר. אני יודע מה העניין במידה פלונית או אלמונית, ואחר כך בא המקום של הרגש. וואו, איזה יפה, איזה טוב אני עושה אותו. במקום שהסכת פועל לפני, אחר כך הרגש, מה התפקיד שלו? לחזק, יפה. זאת אומרת ששמה ברגש איזה מידה אני צריך? מידת הגבורה, להיות גיבור, להיות מתמיד. אבל אם אני אעשה קודם כל בקד של הרגש, ואני אתלהב, ואני אתחיל לרוץ, אז למה אני מגיע? קיבלתי החלטה, ודאמרו עוד מה?
היא נגמרת.
אני לא רוצה אותה, למה? כי לא הצליחתי לי במחשבה מה זה. זה כמו שאני רואה בקורקנט ומאלתר. אני מתעייף, אני עולה את הקורקנט ואין לי כלום. אני לא עושה שום דבר. לכן המשיך הרב ואומר, כי אם לא ידע מה טוב ומה רע, איך להרגיש לקנות את הטוב בטוב של קניין, שזה הפוך להיות שלו בהבנה בשכל, ולהרחיק את הרע שבנטייה הטבעית אחר הרגל, כי אני רגיל, והנה אנחנו רואים, וכל אחד ואחד מאיתנו קורא לו את זה מלא פעמים בחיים, הוא יודע שיש משהו שלא בסדר, והוא רוצה להפסיק איתו, וברור לו שלא נמאס לו, ודאי הוא לא רוצה לו יותר, וממשיך לעשות, למה? כי לא נעשה ברור של שכל. המילה נמאס לי, מה המקור שלה? שכל או רגש? רגש. די, אני כבר לא רוצה את זה, כי אני עייף מזה, אני נפגע מזה, אני נעלב מזה, לא טוב לי מזה. רגש! לכן זה לא מצליח. אנחנו מצליחים לדוס. כן, שימו לב בספר שיש לכם, מי שיש כמו שלי, תקראו בפנים, הרגש ניזון מהדעת. הרגש שלנו אמור להיות מובל על ידי שכל, ולא אפילו. לכן אמרו פעם, בחסידות, מה ההבדל בין מלך לבין לבך? זה רק שינוי של המקום של האות. במילה מלך האות מם ראשונה, ולמך, שנייה. למך זה היה כינוי למישהו כזה, עזוב. עזוב את הבן אדם הזה, זה נבך. עזוב. כן? למך. עכשיו, עשו מדבר חסידות, עשו לזה עוד מטעם, ואמרו, מה זה מלך? ראשי תיבות. מוח? פרוע משהו. הרב המלך! אבל אצל למך, אחד כזה מלך כזה, שכל מה שהוא עושה, זה היה נראה שהוא מתלהב. מה האות הראשונה? לבך, מה זה לאמת? לב, רגש. אז הוא לא מצליח. הוא לא מצליח לקבל החלטה ולעשות אותה. תראו כמה החלטות אנחנו קיבלנו בחיים, אני בטוח כולם קיבלו מאות. ולא מצליחים לעשות אחד. כי הרגש צריך להיות ניזון מהדעת. זה מה שאומר הרב. הדעת, השכל הוא קודם. לכן הוא ממשיך, כלומר כשבן אדם יודע מה טוב, סליחה, מה טוב, יש לו כוח למשוך אחריו את הרגש. כי פה בא הרגש לעזור לו לחזק את מה שהוא מבין, שזה לא טוב. ואז הוא ימנע, הוא יעצור. כי הצלחת בזה. אם זה כך, כל זמן שההבנה של האדם מה טוב ומה רע מטושטש, מעורבב, כמו שאתה אמרת יוסף, אדם אפילו לא יודע. ממילא, בהכרח לא יעזור שום דבר, כל מה שקשור בעבודת הרגש, מה המתקנה שהיא? בעייתית מאוד. היא בעייתית. כי היא מובילה אותך, לאן? לרע. ואתה לא רואה את זה רע. אתה לא מפחיד ברע. ואתה חושב, בגלל שזה מלהיב, זה טוב. נסכם את השיעור, לכן תסתכלו, נחזור על הדברים של דברי הרב, באות א', דברת הראיה, אומר הרב, בדרך הדעת, כלומר זיכוך המידות, בדרך הדעת הוא קודם לזיכוכם בדרך הרגש. כי אם לא יודע מה טוב ומה רע, איכה ירגיש לקנות את הטוב בטבע של קניין, כלומר בתפילה שזה יהפוך להיות חלק בלתי נפרד מהשכל שלו, מהשכל, ולהרחיק את הרע שבמציאה טבעית אחר הרגל. אני רגיל, ככה אני, ככה אני מרגיש. אני אסכם, אנחנו הולכים ללמוד לאט לאט איך אנחנו נמדוד ונבחין במידות שלנו, כל אחד של עצמו, באיזה כלי? של השכל. שנבין, שאתה תבין מה לא בסדר, יהיה לך יותר קל מה לעשות? להתמיד, ברגע יש, תגיד לא, זה לא טוב, אני לא עושה. זה הסכין. זה הסכין החד הזה, המדויק הזה, סכין מנתחים. שבדיוק כמו לאיזה כזה, עושה קו מדויק ומפריד. כל מה שאנחנו לא שם, גם הדברים שאנחנו בהרגל עושים, או בהכרח הדברים שאנחנו עושים על פי רגש, הם בעייתיים ומעוברים. יש בזה טוב, ונגרר עם זה גם רע. בעזרת השם, בשיעור הבא, אנחנו נמשיך.